שימו לב, אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה מוקלט תחת איום מתמיד. רגע לפני תחילת הקלטת הפרק, גיליתי שווינדאוז רוצה לעשות לי עדכון למחשב. האם הוא יעשה את זה במפתיע באמצע הפרק? אם אני אעלם באמצע, תדעו שכן.
בלינוקס זה לא היה קורה.
טם טם טם!
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצא איתי תאי חורב.
אלן, רציתי לספר שייתכן שזה הפרק האחרון שלי.
מה קרה איתי? לא.
מה שקורה זה שבעוד יומיים אני הולך לים עם גלשן גדול, ואני הולך לחתור ולחפש קרישים. אז אם לפני שבועיים שלושה בערך קראתם על שחקן תפקידים שנפל למים ונאכל על ידי קרישים, סימן שזה הפרק האחרון שלי.
אבל איתי, זה, אני רוצה לציין שזה עלול מאוד להפריע להקלטה של הפרק של שבוע שעבר. מה אנחנו נעשה עם הדבר הזה?
אני מקווה מאוד לא ליצור פרדוקסים בזמן, על ידי זה שיאכל על ידי קריש.
זה בדיוק החשש העיקרי שלי. זה שתאכל על ידי קריש זה מצער כשלעצמו, אבל פרדוקסים בזמן זה הרבה יותר חמור.
אם אני אצטרך לאכל על ידי קריש, אני אבדה שיש כרונו קריש ואכל על ידו.
הוא יאכל אותך בעתיד? בעבר?
אני מקווה.
אלוהים יודע כבר מה עתיד ומה עבר פה בתוך הלולאות זמן שאנחנו נמצאים בהם.
מחריד, מחריד.
פרק 43 שלנו, איתי, זה מאוד מאוד מרגש. כולנו עדיין מתאוששים מגלי הצחוק של הפרק של שבוע שעבר.
שבוע שעבר, אני חושב.
ומאוד מתרגשים מהמודים לאורי ליפשיץ, שהופיע איתנו ושישע אותנו.
תודה אורי.
רציתי להתייחס לכמה מהדברים שהוא אמר אז, אבל...
אני חושב שכמו שאמרנו בסוף הפרק, אין יותר מה להגיד על הנושא הזה.
בדיוק. כמו שסיימנו את הפרק, אז להתראות בינתיים.
רואים שלמדנו משהו מהפרק הזה.
בהחלט, בהחלט. איתי, מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
אז קודם כל, אני לא יודע אם אתם זוכרים שבשבוע שעבר סיפרתי שלפני שבועיים בערך קיבלתי את המשחק שיורי כתב לכבוד חנוכה, אז השבוע סוף סוף קיבלתי את המשחק שיורי כתב לכבוד חנוכה. הוא נראה מאוד חמוד. האמת היא שהספקתי ממש לעבור עליו ברפרוף. זה ממש נחמד שהוא נתן משמעות חדשה לאותיות של הסביבון. כל מיני נכשלת ואני לא זוכר כבר מה היה השין, אבל זה משהו של כישלון נוראי. זה היה מאוד
פה זה פי, לא?
אני כבר לא זוכר.
זה פישלת.
נכון, פישלת. זה לא היה פה. שבאמת ניסיתי לחשוב על מילים בשין בשביל אנשים שמשחקים בחול.
לא, יש שם. אז אתה הצעת אולי? או שזה כתוב שם?
לא, זה אני הצעתי.
יפה, יפה.
אני חשבתי על שלומיאל. אז חוץ מזה נתקלתי השבוע לגמרי במקרה, במשחק שבו משחקים עורכי דין בעיר של בעלי חיים. למשחק קוראים סיד רקיולה. סיד רקיולה הוא היה עורך דין ג'ירף שהמציא את מערכת החוקים הסבוכה והמיותרת לחלוטין של העיר, וקוראים לו ככה פשוט כי לחיות בעיר יש שמות בלתי קשורים בעליל למה שהן. לעולם לא יקראו למישהו דרקולה ג'ירף או משהו כזה, אסור לדעת מהשם שלו שהוא ג'ירף. זה משחק מאוד חביב ומטופש, משחקים באורחי דין שמנסים להוכיח שמישהו אשם או חף מפשע, או סתם להוכיח איזושהי נקודה שיש להם בבית המשפט, בלי שום קשר לתיק שנחקר, והוא כולל, בהתחלה יש את שלב החקירה, שבו כל שחקן ממציא כל מיני עדים וכל מיני עדויות, השוטרים הגיעו לדירה והם מצאו היפופוטם מתחבא מאחורי עוגה במקרר, זה העד שאותו אני אחקור במשפט. ואז עוברים לשלב המשפט, וכל אחד מצביע על שחקן אחר ואומר, אתה עכשיו תגלם את העד שלי, והמשחק ממש כולל איזושהי שבועה ממש טיפשית שצריך להישבע לפני שמעידים, ואנשים מנסים להוכיח את הנקודה שלהם, שהיא לא בהכרח קשורה לפשע, כמו שכבר אמרתי, ואפשר לבקש הפסקה מהמשפט, משתי סיבות, אולי מפלצת ענקית תוקפת את העיר, ואולי רוצים לעשות מסיבה, מסיבה זאת סיבה מאוד טובה לעצור את המשפט. ומה קורה כשלא מסכימים, נגיד אתה חוקר את העד ופתאום מישהו אחר צועק objection, מה קורה? ובכן, העורך דין החוקר צריך לפצוח בריקוד, סליחה, השחקן שמשחק את העורך דין החוקר צריך לפצוח בריקוד, אם הוא רקד כמו שצריך הוא מקבל נקודה, אם הוא לא רקד כמו שצריך העורך דין השני מקבל נקודה, אם יש מסיבה אז נותנים לו רשימת ממש פלייליסט של ריקודים שהוא צריך לרקוד, כנ"ל משהו דומה לגבי קרבות בוס שכאלה, ובסוף המשפט מי שיש לו הכי הרבה נקודות מחליט מה הייתה התוצאה של המשפט.
מצוין. אני כבר אמרתי שזה נשמע לי לגמרי שזה מבוסס על איזה אנימה.
לא יודע, זה לא נשמע לי מספיק מטופש, אבל אני מתנצל בפני צופי האנימה שנעלבו, אני בעצמי הייתי צופי אנימה בעברי, אז מותר לי, או משהו כזה.
יפה. אני נתקלתי במשחק חביב מאוד, חביב, לא שיחקתי בו עדיין, אבל נראה לי שאני ארצה לשחק בו, זה משחק לזוג, שנקרא Together Among the Stars, והוא גם משחק, הוא משחק וריאנט על משחק אחר שנקרא Alone Among the Stars, שזה משחק, המשחק המקורי הוא משחק סולו וזה משחק לזוג, זה משחק תפקידים בלי מנחה, וזה משחק שמה שעושים בו זה משחקים חוקרי חלל שטסים בין פלנטה לפלנטה וחוקרים את הטבע שם. ומה שעושים בגדול זה מגלגלים קוביה, שולפים קלפים, והדבר הזה, השילוב של הקוביה והקלפים, סימנים השונים של הקלפים, קלפי משחק רגילים, כן? מייצרים כל מיני פרומפטים שכאלה, לפי סוג סוג הקלף ולפי המספר שעליו, זה נותן כל מיני דברים שונים שמוצאים בפלנטה, ו... חוקרים אותן, מתעדים את זה, מספרים את הסיפור של זה, וזה הכל. זה נראה כמו משהו חמוד להעביר איתו משהו מעניין ביחד, וממש בא לי לנסות את זה.
אפשר להתערף על ידי חייזרים תוקפנים?
אני לא בדקתי את כל האפשרויות, זה מין דבר כזה שהוא ממש קצר, כן, זה משחק של 6 עמודים, אבל זה, הקטע הוא שיש פה כאילו המון המון שילובים אפשריים, כאילו זה בסופו של דבר יש פה כאילו... שילוב בין
קאפ, מה יוצא בקוביה, מה שיוצא... יש טבלה של הסמלים וטבלה, כאילו 3 טבלאות בעצם.
כן.
יש גם ג'וקרים? ג'וקרים מנצחים ביוזמה בעולמות פראים.
לא ראיתי התייחסות לג'וקרים פה, אבל אני מודה שלא קראתי את זה בעיון רב. רפרפתי על זה ברפרוף רב. על כל 6 העמודים של זה. זה נראה חמוד וזה נראה כמו משהו שבא לי לשחק קצת.
זה 4 עמודים יותר מאורחי הדין שהם גם חיות.
זה עם הרבה מאוד רווחים, יש לומר.
לא, עורכי דין זה קצת צפוף, האמת.
טוב, אגב, משחקים די קצרים, הנושא שלנו השבוע...
Pathfinder!
אחרי שצחקנו המון, רצינו לדבר על Pathfinder מהדורה שנייה.
כי זה משחק קצר.
לפני איזה זמן לא מוגדר, איפשהו בלולעת הזמן המתמדת הזאת ש... אנחנו חיים בתוכה, אנחנו היינו שנינו מעורבים, ועוד כל מיני אנשים, אולי אפילו עשו יותר עבודה מאיתנו.
ממני בטוח.
היינו מעורבים בפרסום של משחק תפקידים חדש בעברית, שנקרא הרפתקנים חסרי כבוד, ואנחנו ננסה דרך הרפילי העייפות שלנו, להגיד כמה דברים מעניינים על המשחק הזה, על למה הוא קיים ולמה תרגמנו ופרסמנו אותו ולמה כדאי לכם להעיף בו מבט ואפילו אולי לשחק בו. אז זה מה שאנחנו נעשה.
בוא נעשה את זה.
יופי. נראה לי אפשר להתחיל ככה בכמה פרטים טכניים יבשים שכאלה, הרפתקנים חסרי כבוד, הוא תרגום של משחק שבגרסתו המקורית נקרא נייב, שזה מילה שמשמעותה בגדול סוג של טיפוס מפוקפק.
האמת שלא תמיד, יש, למשל דיברת על הקלפים, אז הנסיך בקלפים הוא גם נייב בתרגומים מסוימים.
זה טיפוס מפוקפק, זה הפירוש המילולי של הדבר הזה.
כן.
זה יכול להיות מפוקפק עם קונוטציה חיובית, זה יכול להיות מפוקפק עם קונוטציה שלילית, זה לא... זה לא בהכרח רשע מרושע, אבל היית יכול לקרוא להן סולו נייב, בוא נגיד את זה ככה, כן, גם על זה, אבל זה בהחלט לא...
אבל את הן סולו משחקים בסקאם אין וילני, לא בהרפתקנים חסרי כבוד.
בדיוק. זה אחד אחר לגמרי. איתנו בצוות התרגום היו אריסטון, עודד דויץ' ורועי אברמות, אז חשוב גם לציין אותם, ואפילו יש שיאמרו שהם עשו את רוב העבודה. המשחק נייב הוא מאת בן מילטון, והוא משחק שהצהרת הכוונות שלו היא לתת סט חוקים בסיסי מאוד מאוד פשוט וקל, שבעזרתו אפשר לשחק במשחקי גם במודולים ישנים של מבוכים ודרקונים, של כל גרסה למעשה לפני מהדורה שלישית. אני מניח שאפשר די בקלות לשחק גם בדברים יותר חדשים. אם אתם יודעים לשחק קל וחופשי עם החוקים, אבל זה בעיקר נועד בשביל...
כן, פשוט אני חושב שהסיבה שזה קל עם המהדורות היותר ישנות, זה שלא היו הבדלים כל כך גדולים בין קופסאות ומהדורה 1 ומהדורה 2, ומהדורה 3 זה כבר מספרים אחרים. אם תיקח כן. את הנזק של מפלצת במהדורה 3, ותשים אותה במהדורה 2, אז היא כנראה תהרוג את הדמויות נורא מהיר.
גם המפלצות הרגילות יעשו את זה, זה בסדר.
כן, זה נכון.
זה חלק ממה שהן עושות. ומלבד זאת גם להיות בעצם משחק לשחק במודולים של OSR, מודולים שלמרות מה שהם לפעמים מספרים על עצמם, הם סגנון משחק חדש, ובתוך סגנון משחק החדש הזה אפשר להשתמש בסט החוקים של הרפתקנים חסרי כבוד בשביל לעשות את הדבר הזה. איך בדיוק הוא עושה את הדבר הזה? מה הוא עושה? מה יש בו? מה אין בו?
אז יש בו שש תכונות כמו במבוכים ודרקונים. ואפילו מגלגלים 3x6 בשביל לקבוע אותן, אבל לא כמו במבוכים ודרקונים. זה קצת כמו גלגול x6 עם שני חסרונות. אתה מגלגל 3x6, בוחר את התוצאה הכי נמוכה, מוסיף ל-10 וזאת התכונה שלך. זה אומר שהתכונות נוטות להיות נמוכות, במקסימום 16, וזה סבבה.
הן נוטות להתרכז סביב 11 באופן כללי, וזה בסדר, ככה זה אמור להיות. מצד שני, הן לא נוטות להיות, הן לא יותר נמוכות מזה, כן? יש לומר.
כן.
11 ומעלה.
ובניגוד למהדורות ישנות, אגב, התכונות גם עולות.
כן, התכונות עולות עם העלייה בדרגה, אבל הן משמשות להרבה יותר דברים מאשר במהדורות ישנות. מספר שיצא בקוביה לצורך העניין הנמוכה הזאת הוא גם הבונוס שלך, תוסף התכונה שלך הוא זה לצורך העניין, אז אם יש 11 תוסף התכונה שלך הוא פלוס 1, אם אתה יש 15 תוסף התכונה שלך הוא פלוס 5, ואת זה בסופו של דבר מוסיפים לגלגולים עם התכונה הזאת. אחד הדברים המעניינים שקורים במשחק הזה זה שהוא קצת... אפילו די מודולרי, אפילו במעט כללים שיש לו, יש כמה גישות שאפשר לשחק אותם. רוב הדברים שנעשים פה נעשים, כשעושים דברים שהם לא פשוט קורים, כן, כי עשית אותם, כי אמרת את זה וזה הגיוני, אמרת שאני רוצה לעשות את זה, באופן שמאפיין, אולי רגע צריך להגיד משהו על OSR. ב-OSR, בסגנון של OSR, שממנו בן מילטון מגיע באופן מובהק,
בסגנון שבו שיחקו בשנות ה-70, זה בכלל בכלל לא סגנון חדש.
דעותינו חלוקות בנושא הזה.
לא, לא, אני אמרתי את זה בצחוק, אני קיוויתי שהטון הסרקסטי עבר, אבל...
הוא עבר, אבל אני בכל זאת... אחד מהדברים שמאפיינים את סגנון המשחק של ה-OSR, לפחות אפילו גם בתוך ה-OSR יש הבדלים, יש לומר, בהחלט זה שבן מילטון מקדם אותו ורואה בו את השיטה שמועדפת עליו, אז חלק גדול מההתמודדויות שדמויות עושות הן התמודדויות שלא מערבות גלגולים רוב הזמן, אלא יותר נוגעות לפתור בעיות בעזרת החפצים שיש לדמויות, בעזרת הדברים שהן נתקלות בהם מסביבם, ואם הן מציעות לעשות איזשהו משהו ונשמע לה מנחה שזה יכול להצליח, אז זה יצליח בגדול. זה אולי הזמן להזכיר למאזינות ומאזינים שלא מכירים את המושג הזה. OSR זה ראשי תיבות של Old School Revolution או Old School Renaissance, ובגדול זה תנועה מאוד מאוד מעורפלת עם הרבה מאוד יוצאים מהכלל והרבה גישות שונות בתוכה, אבל בהחלט קיימת בה אמונה חזקה של אנחנו משחזרים את צורת המשחק המקורית של מבוכים ודרקונים. זה בהחלט לא מה שכל המשחקים שם משחקים, ובהחלט יש שם עניין רב לשחזר מערכות חוקים ישנות, לשחק במודולים ישנים של מבוכים ודרקונים, ולכתוב מודולים חדשים שלוקחים ושואבים מהסגנון הזה, מפתחים אותו גם, משנים אותו, וכמובן עושים גם דברים אחרים לחלוטין, מנקודת מוצא שהיא קצת שונה. זה אולי שווה פעם דיון בפני עצמו. דבר שכן ניתן פה במשחק, זה מערכת מאוד מאוד נרחבת של משהו שהוא קורא לו פה גלגולי הצלה. שזה בעצם כל פעם שמנסים לעשות משהו
שמצריך גלגול הצלה?
שאפשר להיכשל בו, שהמנחה מחליטה שאפשר להיכשל בו לצורך העניין, ושהכישלון הזה יהיו השלכות רעות. אז מגלגלים בעצם גלגול הצלה, והגלגולי הצלה נעשים עם התכונות. בסופו של דבר, לא שונה מהותית מנגיד גלגולי תכונות בכל מיני, במבוכים ודרקונים מהדורה חמישית נגיד, או גלגולי מיומנויות מכל מיני סוגים, אבל זה כן הכל סביב התכונות. כן צריך לומר שהתכונות פועלות קצת שונה ממה שהולך בדרך כלל במשחקים שיצאו, נולדו ממבוכים ודרקונים, בכך שחלוקת איזה תכונות פועלות לאיזה דברים, הן שונות. בעיקר איזה ניסיון לפזר את
היכולות. לפזר דברים של זריזות על חוכמה ותבונה.
כן, לפזר את הדברים כדי שלא יהיה כל המשקל על כוח וזריזות, בוא נגיד את זה ככה.
כן, כאילו לא יקרה כלום אם תריצו בצורה אינטואיטיבית ותגידו, מי שמנסה לראות בקשת זה זריזות. המטרה המוצהרת של הכותב היא שאנשים שלא יהיו דאמפסטאץ. אם אני יורה בעזרת הזריזות וגם מתחמק בעזרת הזריזות, אז אני אשקיע בזריזות. אבל אם אני יורה בעזרת החוכמה ומתחמק בעזרת הזריזות, אז אני אשקיע בשתיהן.
אתה יורה לדעתי בעזרת תבונה. יש לומר, לא, כתוב פה חוכמה בשימוש עבור נשק טווח.
אני חושב שבעזרת תבונה אתה מקייס, כן.
אחד מהדברים המעניינים שהמשחק הזה עושה, והוא קצת מפתיע בעומק הלא צפוי שהוא מייצר, זה שיש בו סט מאוד מאוד מורכב של מאפיינים, של טבלאות אקראיות של מאפיינים של הדמות, וגלגול בהם מייצר שילוב מרתק של מבנה גוף, תווי פנים, אור, שיער, לבוש, מידה טובה, איזושהי מעלה של הדמות הזאת, מידה רעה, סגנון דיבור, רקע וביש מזל. וכל הדברים האלה יוצרים שילובים מאוד לא צפויים.
הנה גלגלתי עכשיו הרפתקן אדיב וגס רוח.
מעולה.
עם רקע של מאמר.
אבל זו שאלה מעניינת, איך מישהו יכול להיות אדיב וגס רוח? זה... נגיד עכשיו אני רואה שיש פה איזשהו, למשל אני רואה עכשיו שבתווי פנים יש לנו גסים גם ב-2 וגם ב-3, אני בטוח שזה טעות, בטוח שיש שם משהו אחר, אנחנו נצטרך לתקן את זה.
בכל מקרה הרפתקן שלי הוא עם אור מצחין ושיער רך כמשי, שזה טוב כי אנשים רוצים לגעת לי בשיער כל הזמן, אבל מנסים להתקרב ובורחים מהצחנה.
לא נעים להם כי אתה מצחין, אבל אתה מסביר להם, תשמעו, בגלל שאני לא מתקלח, זה פשוט השיער, השמנוניות הטבעית שלו, זה הטיפוח, זה סוד הטיפוח.
בדיוק. הרי בימינו אנשים רבים הפסיקו לחפוף כדי לטפח את השיער. אני לא יודע אם זה מצליח להם, אבל קיים זרם כזה.
הדבר הנחמד הוא שאתה מגלגל את הדבר הזה, זה יוצר איזה דמות מאוד מאוד ייחודית וצבעונית. כאמור, הנטייה פה היא ללכת לטיפוסים מפוקפקים, הרפתקנים חסרי כבוד, אנשים שבאים לזחול למבוכים כדי זה שהעולם דרך עליהם וירק עליהם והם רוצים להרוויח כסף ולצאת עם האוצר. אז בעצם מגלגלים את זה, מגלגלים את הציוד שלהם, שזה דבר נחמד נוסף, גם כן שמתמסר לרעיון הזה, כן, של פתרון בעיות, הוא קודם כל בעזרת כל מיני חפצים ודברים בסגנון הזה. דבר מאוד מאוד נחמד שיש במשחק הזה, זה שכל המכניקה בעצם יכולה להיות או מכניקה שהיא דו-כיוונית לצורך העניין, כמו במבוכים ודרקונים רגיל, שבו שחקנים מגלגלים גלגולי התקפה נגד המפלצות והמנחה מגלגלת גלגולי התקפה של המפלצות נגד הדמויות. זה אפשרות שאפשר לשחק בה. אפשר לעשות באותה מידה, בעזרת שינוי די פשוט, שבמקום זה רק השחקנים יגלגלו. שהשחקנים יגלגלו התקפה נגד מפלצות, וכשמפלצות תוקפות אותם, הם יגלגלו הגנה. יש פה איזשהו טריק מאוד נחמד, את התכונה שבעזרתה מגלגלים, אפשר מאוד מאוד בקלות להפוך לדירוג קושי סטטי. אגב, אפשר אפילו לשחק פה שרק המנחה מגלגלת את כל הגלגולים באופן משעשע.
כן.
באותה מידה, זה לא מוצא פה, אבל מבחינה מכנית זה יהיה זהה סטטיסטית.
כן. האמת שזה כל כך פשוט, שזה פשוט הדירוג שלנו עובד כמו כל תכונה אחרת. בכל תכונה יש לך את התכונה, והתוסף שלה הוא התכונה פחות 10, וגם דירוג שריון, אם יש לך דירוג שריון 15, אז תוסף ההגנה שלך הוא פלוס 5 למקרים של גלגולים כאלה. זה פשוט דירוג השריון הוא עוד התכונה בדיוק כמו כל האחרות. זה מאוד מפשט את הדברים.
כן, ממש ככה. ממש ככה. זה חמוד גם כאילו העניין הזה של הסטנדרטיזציה שהוא עשה פה. עוד כמה דברים נחמדים שהוא הכניס לפה. הוא הכניס מערכת שאין בה בעצם מקצועות. אנחנו לא אמרנו את זה, אבל זה כאילו תכונה מאוד מאוד יסודית שלה.
כן, אני חשבתי להשאיר את זה לסוף. זה נראה לי הנקודת המחירה של השיטה אפילו מבחינתי.
הבנתי, אז אולי נגיד קודם על לחשים?
לא, זה סתם... בוא נדבר כבר על זה שאין מקצועות אם אנחנו כאן.
כן. אז אחד מהדברים המעניינים במשחק הזה, והוא גם מתקשר לדבר הזה שנאמר פה על העניין הזה של פתרון בעיות בעזרת כלים, בעזרת ציוד, זה אין במשחק מקצועות בעצם. כל אחד יכול לעשות כל דבר שהוא בעצם, כשהדבר העיקרי שמגדיר את הדברים שאפשר, שאתה מוגבל בהם, זה הציוד שאתה מחזיק, וזה כולל גם את לחשים, שלחשים בעצם הם מוגדרים כספרי
מגילות,
ספרים.
אתה מטיל מתוך מגילות.
אתה מטיל, כן.
אתה לא משנן לחשים כמו במשחקים ישנים יותר, אבל בגלל שאתה מוגבל בכמות הציוד שאתה יכול לסחוב, אז בעצם מגבלת הלחשים שלך היא כמה הציוד אתה יכול לסחוב, וכמה דברים אחרים אתה מוכן לא לסחוב לצורך העניין. זאת אומרת, אם תמלא את כל ה... זה האמת שזה ממש יוצר דמויות כאלה של הקוסם שכולם מסביב לו מחזיקים אותו בחיים, כי הוא לא היה שורד לבד, אז אין עליו כלום, אין עליו חבל, אין עליו אוכל, אין עליו לפיד, הכל רק מגילות כדי שיוכל לעשות קסמים, וכל השאר סוחבים לו את הדברים.
או לחלופין, זה יכול להיות לגמרי הפושע הזה שסוחב איתו בתיק איזה ספר אחד שהוא משתמש בו. וכדי לאפשר את הדבר הזה, הוא נותן לנו פה 100 לחשים שאפשר גם לבחור באקראי וגם זה, ומאוד מאוד מתאפיינים בזה שהם כולם לחשים של לעשות איזשהו משהו שאפשר להשתמש בו, לא בצורה שיש מקום לעשות עם זה דברים לא צפויים. ואני חושב שזה, אני לא חושב, אני יודע שזה הרעיון שלו. זאת אומרת, הרעיון מבחינת היוצר פה, הוא שכל אחד מהלחשים האלה יהיה ניתן להשתמש פה במגוון של דרכים לפתרון של בעיות, ולעשות איתו דברים לא צפויים, לחבר אותו עם חפצים. אני אתן, נגיד, בוא נגלגל כאן איזה
לחשים. בוא נגלגל אחד. אני מאוד אוהב את לחש מספר אחד.
אביר חילזון, זה לחש מספר אחד. אביר רחוב על חילזון ענק, יופיע כ-10 דקות לאחר הטלת הלחש, זה לוקח זמן, הוא יענה על מרבית השאלות הקשורות לאבירות ומשימות קדושות, ויסייע לך אם יחשוב שאתה ראוי. אבל הנה למשל 19, דחיפה. עצם יידחף רחוק ממך בעוצמה של מספר אנשים השווה לדרגתך למשך סיבוב שלם. אגב, כל הלחשים האלה הם לחשים ללא דרגות. יש בהם לפעמים אלמנטים שמושפעים מהדרגה שלך, אבל הם כולם לצורך העניין לחשים ללא דרגות. החלפת גוף, אתה מחליף גוף עם יצור בו אתה נוגע. אם אחד מכם ימות, ימות גם השני.
אני רק אעיר בזמן שאתה מחפש עוד לחשים מגניבים ש... מי שרוצים להריץ מודולים קלאסיים ואומרים, "היי, מאה לחשים המוזרים האלה לא עובדים לי למטרה הזאת", אז כל הלחשים של מבוכים ודרקונים עובדים בסדר גמור עם השיטה. וגם בשביל לפתור את כל העניין הזה של, במהדורות חדשנות זה היה יותר, במהדורה 5 קצת פחות, שאין כל כך קשר בין הדרגה ודרגת הלחש שאתה יכול להטיל, אז בגלל שכאן הדמויות הן עד דרגה 10, אז הדרגה שלך היא גם דרגת הלחשים שאתה יכול להטיל. אתה רוצה להטיל לחש מדרגה 3, אתה צריך להיות בדרגה 3.
בדרגה 3. אם כי אני חושב שאני לא רואה סיבה שהלחשים האלה לא יעבדו. הלחשים האלה נועדו בדיוק...
יש אנשים שלא ירצו את זה, ובשבילם זה יעבוד גם בלי הלחשים האלה, אלא עם הלחשים הקלאסיים.
רגע, התחלתי, אמרתי את זה? מה רציתי להקריא? רציתי
את 88.
אז תקרא.
ריבוי ידיים. אתה מקבל ידיים נוספות במספר השווה לדרגתך.
מעולה. אבל הנה גם ריח רוח, אתה מסוגל להריח את הריח הקלוש ביותר. וכל הדברים האלה כמובן הם נועדו לשמש יחד עם חפצים, יחד עם החפצים לצורך העניין שאתה יכול לגלגל, שהם דברים כמו דוקרני רצפה, מלכודת דובים, ספוג, טלסקופ קטן, תכשיטים מזויפים, ועוד כהנה וכהנה דברים שיכולים לשמש לכל מיני פתרונות של בעיות. המשחק כולו הוא באמת מספר עמודים לא גדול, אני לא יודע להגיד בדיוק כמה עמודים זה יוצא בגרסתנו העברית, כי עוד לא שמנו את זה בתוך עמודים, זה נמצא כרגע באתר, אבל זה קצר, 15 עמודים, לא יודע.
אני אספר שבערך חצי שעה לפני הקלטת הפרק אמרתי, כדאי שאני אעבור על השיטה לפני הפרק, ואז רבע שעה לפני הקלטת הפרק סיימתי לעבור על השיטה לפני הפרק.
בדיוק, כזה. ובכל זאת היא מכילה די הרבה, כאילו כמות כן. די מפתיעה של דברים. אפילו כולל הערות של היוצר על למה הוא עשה כל מיני דברים, ולמה הוא בחר בכל מיני החלטות, זה די מרשים לדעתי בשביל משהו כל כך קטן.
אפילו מאוד מרשים בעיניי. אני אספר שבעקבות הקורונה, הקמפיין שרצתי לבן שלי והחברים שלו נעצר מזמן, אחרי שני מפגשים בערך, ובקרוב אנחנו עומדים לחזור ולשחק, ואני די בטוח שאנחנו נשחק בזה, כי אני לא לגמרי הייתי סגור על שיטה אף פעם, ניסינו ונור ואיכשהו הדברים לא הכי הסתדרו לי, וניסינו אחר כך מבוכים ודרקונים עד רוח 5 שעבד, אבל לא היה לי כוח לסיבוך הזה. יחד עם ילדים, זה אמר שכל השיטה על הכתפיים שלי, אני לא מעביר שום דבר לילדים. אז עברנו לאיזשהו old school אחר, וזה באמת היה מאוד נחמד, אבל אז זה הפסיק, ועכשיו אני אומר, הדבר הכי פשוט שיש, ונראה איזה סיפורים אני אריץ להם, אבל מבחינת שיטה אני לא רוצה יותר מזה.
כן, לגמרי. יפה, יפה. עוד משהו מעניין שאנחנו רוצים להגיד על זה, זה נראה לי ממש ממש מתאים להריץ דברים כמו קבר מלכי הנחשים שאני חפרתי עליו מיליון פעמים פה. למעשה סוד, אני אומר בסוד שהרצתי את קבר מלכי הנחשים עם הרפתקנים חסרי כבוד עוד לפני שזה היה הרפתקנים חסרי כבוד, כי עוד לא תרגמנו את זה אז. אז זה היה מאוד נחמד ומאוד מתאים. הגישה, אני חושב שזה פשוט בא מאותה אסכולת OSR, ממש של לפתור בעיות בעזרת חפצים. לא אמרנו את זה בעצם, אבל כאילו, כמה חפצים שאתה יכול לסחוב, זה מוגדר על ידי הכושר שלך, שכושר זה
התכונה הכי חשובה במשחק.
כן.
זה קצת כמו מהירות תנועה בקטולו, כי אתה רוצה להיות הכי רחוק מהמפלצת.
אתה רק צריך להיות יותר מהיר מהזה.
מהאיש הכי איתי בחבורה.
מהכי איתי בחבורה, כן.
אתה צריך להיות יותר מהיר מהכי איטיים בחבורה כמספר הטנטיקלס של המפלצת שבה נתקלתם.
צריך להיות N פלוס אחד. אז תיכנסו אל הרפתקנים חסרי כבוד, תשחקו בזה, ותספרו לנו איך היה לכם.
יש קישור למטה בהערות של הפרק.
יש למטה, אני לא יודע אם זה למטה, תלוי באיזשהו כיוון, באיזה כיוון זה.
אם זה לא למטה, תהפכו את המסכת שזה יהיה למטה.
בדיוק.
זה משהו שלמדתי להגיד בשבוע שעבר.
אמורות להיות גם מפלצות, יהיו מפלצות. תרגמנו מפלצות, אבל לא נמצאות פה מאיזושהי סיבה.
תרגמנו מפלצות, אבל גם ככה כתוב שם איך לקחת מפלצות של כל משחק OSR או של מבוכים ודרקונים עד מהדורה 2 כולל, ולהפוך אותן למפלצות של הרפתקנים חסרי כבוד. יש להן בערך 4 תכונות או משהו כזה, כי לא צריך יותר מזה.
באופן כללי, התכונה העיקרית שצריך להיות למפלצת בהרפתקנים חסרי כבוד זה
קוביות פגיעה.
קוביות פגיעה. כל שאר הדברים פחות או יותר יכולים, פחות או יותר יכולים להיגזר מזה.
כן, מתקיפים עם קוביות פגיעה, מגינים עם קוביות פגיעה, מצילים עם קוביות פגיעה, מי צריך יותר מזה?
בדיוק, לגמרי. ומתים עם קוביות פגיעה.
אבל בלי נקודות פגיעה.
בהיעדרן.
רגע, הם מתו מקוביות פגיעה או עם
או
קוביות
עם
פגיעה?
עם קוביות פגיעה. יפה, שחקו הרפתקנים חסרי כבוד, זה יהיה לכם כיף.
וגם תספרו לנו איך היה.
לגמרי. אז איתי.
כן, אלעד.
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
ביי, 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 ביי. לא קריטי, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3, לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. קורונה, נורא קשה.
קורונה, קורונה, זה היה כבר פעם.
כן, כן, לא עוד. עבר, נגמר, יש חיסון, אנחנו בעתיד
כבר. אני קיבלתי את החיסון כבר.
בדיוק, בעתיד.
כן, אני לא יודע, אולי שמת לב שאני נשמע קצת שונס, בגלל שאני מדבר מהפה החדש שיש לי באוזן.
תשמע, זה קורה, זה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם.